שלום לכולם, אנחנו באורות ישראל, פרק A, פסקה ג', פסקה מאוד חשובה. כל הפסקאות פה חשובות וגם הפסקה הזאת מאוד חשובה. הרוח והמעשה מתאימים הם יחד בדרך ייחוסי. רוח מיוחד דורש להספקתו מעשים מיוחדים. אבל לעולם, רחב וגדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה. המעשים, כל כמה שאינם מוגשים לכל לב, אינם נטבעים מן הטבע בדרך ישרה, כבר הם צריכים לאידאלים ולהשפעה קיבוצית, וההשפעה הקיבוצית היא נערכת לפי גדולת רוחה. בואו נתחיל עד פה, אחרי זה הפסקה היא תופסת כיוון יותר מתפרט, פה זה כלל כזה. הרוח והמעשה מתאימים הם יחד בדרך ייחוסי. זאת אומרת, בין עולם הרוח, שזה עולם המחשבה, ובין אחר כך איך שזה מופיע בחיים, בעולם המעשה, במעשים, יש התאמה. אז הרב מסביר, רוח מיוחד דורש להספקתו מעשים מיוחדים. כמו למשל, הרוח של ישראל, שזה ודאי רוח מאוד מיוחד, נכון? אז אנחנו נזקקים למצוות בשביל לשמר את הרוח הזה, בשביל שהרוח הזה לא יתערבב. אז אנחנו אוכלים מאכלים, לא את כל המאכלים, אוכלים מאכלים בכשרות. אנחנו מקיימים כל מיני מצוות, וככה הרוח הזה משתמר. אבל יש גם רוחות אחרות, אחרים, שהם צריכים מעשים מיוחדים. למשל, אתן לכם דוגמה מעולם של הטומאה, למשל. נבוכדנצר, הוא היה אכזרי מאוד, היה מלך אכזרי מאוד. כל, היה לו שר הטבחים. אתם יודעים מה זה שר הטבחים? זה שעושה פנקקס במטבח, נכון? לא, זה הכוונה שהוא שר התביחה, כן? הוא תובח אנשים, נבוזרדן. הוא היה רשע באמת גדול. כל מלך שהוא היה כובש היה אונס אותו במשכב זכור, ככה הגמרא אומרת. והנה, הוא היה, הוא אכל ארנבת חיה, נבוכדנצר. ארנבת חיה. למה? יש לו רוח מיוחד, רוח של אכזריות כזאת. הוא עושה מעשים בשביל לשמר. בנה לעצמו מין פסל בביקת דורה, 50 אמה, מזהב, משהו ענקי, כן. זה מין מגלומני כזה, אכזרי, מרושע, כובש את כל העולם. ברור עד כאן, בסדר? סתם דוגמה, זה רוח מיוחד, יש לו גם, ככה לנאצים היה להם מעשים מיוחדים, ולקומוניסטים היו דברים מיוחדים, או תקסים, פולחנים, וגם בקדושה. בקדושה זה ככה, אנחנו בשביל לשמר את האצילות, המוסריות, קרבת אלוהים שלנו, אז אנחנו צריכים מעשים מיוחדים. אבל לעולם, רחב וגדול הוא עולם הרוח, מעולם המעשה. פה צריכה להיות נקודה, אני לא יודע, אצלי בהוצאה יש פה פסיק, אבל זה נראה לי טעות. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת, אמרנו שיש ביניהם התאמה ייחוסית, אבל תמיד הרוח היא יותר גדולה מעולם המעשה. המעשה הוא בעצם מסקנת הרוח. אז אתה מבין שהגמרא היא הרבה הרבה יותר רחבה ממה שיופיע אחר כך בשולחן ערוך, נכון? שולחן ערוך זה כבר המסקנה של הדברים, זה היישוב בין כל השיטות, בין כל זה, מסקנת הדברים. אבל בגמרא לפעמים זה אריכות, אריכות ראשונים ואחרונים, ובסוף זה מופיע בתור הלכה פסוקה. בסדר? ככה זה גם המצוות, כל האידיאלים הפנימיים של המצוות, שאחר כך הפסקה היא הולכת לכיוון הזה, אנחנו נראה את זה, הם הרבה יותר רחבים, זה עולמות שלמים של עיון וטעמי מצוות ועומק אדיר ועומק מחשבתי ואחר כך אתה הולך עם לולב בבית הכנסת, מנענע אותו. זה ברור שהרעיונות של הלולב, אפשר לכתוב על זה ספרים שלמים על כל הטעמים של המצווה הזאת. בפועל אתה הולך עם איזה לולב, נכון? זה ברור הנקודה הזאת? בסדר, אז עולם הרוח הוא הרבה יותר רחב מעולם המעשה. המסודות של התפילין, זה שם כאלה רזים, בגבעי מרומים. בסדר, אחר כך אתה קונה תפילין כשרים, מניח אותם. אבל התפילין האלה משמרים את כל האידיאלים, והלולב הזה הוא משמר את כל האידיאלים, בסדר? כל כמה המעשים, סליחה, כל כמה שאינם מורגשים לכל לב ואינם נטבעים מן הטבע בדרך ישרה, כבר הם צריכים לאידיאלים ולהשפעה קיבוצית. ההשפעה הקיבוצית היא נערכת לפי גדולת רוחה. זאת אומרת, אם המעשים הם לא מורגשים לכל לב, זאת אומרת, אין נטייה טבעית לשם בהכרח, אז בשביל לחנך למעשים האלה, אתה צריך השפעה קיבוצית. ואידיאלים. אידיאלים זה סוג של חינוך, נכון? והשפעה קיבוצית היא נערכת לפי גדולת רוחה. מה זה השפעה קיבוצית? של החברה. זה הכל לפי גדולת הרוח. על היחיד יש השפעה של החינוך, של החברה וכו'. בסדר? עד כאן זה בסדר? במובן העסק הזה? אז למשל, התנועה הקיבוצית בהתחלה, זה היה רעיון, והיו עוסקים בערבים כאלה, והיו מביאים כל מיני הוגי דעות, ואבות התנועה, וכזה ממשיך בחלק מתנועות הנוער, הרעיון הזה בצורה מאוד קלושה אמנם, אבל יש, אני זוכר שהייתי בצבא, בנחל הזה היה גרעין של השומר הצעיר, אז הם היו יושבים, ולומדים כל מיני כתבים, ומדברים, היה להם פעולות על זה, וכל מיני דברים כאלה, בסדר? זה שימר להם את הרעיון. גם השפעה קיבוצית, גם השפעה רעיונית, כל שכן בית המדרש, והרעיון הישראלי, האלוהי הזה של המצוות, ורוח הגדולה של ישראל, עד כאן זה מין פתיח כללי. עכשיו, התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב הדיני הרוח שבבני אדם, וכן ירגישו מחנק, הדיני הרוח האלה, אם יסגירו אותם ברוחם רק בתוך חוג לאומם. אני אקרא קצת ויזהר. אבל האומה שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה, נדיבי עמים עם אלוהי אברהם, מדורשת לעולם מעשים החוקקים יפה, וטיפוסה בקרבה פנימה, ועליהם חלים בשפע המון אידיאלים נאצלים, אוניברסליים, שהכללתם עולד מרומי עד, עד מקום שהעין מתעששת שם, והרוח המופשט המלא זוהר, רק הוא מתנשא עד אותן הגבעות הרמות. אבל אני אסביר עד כאן, בסדר? אין טעם להמשיך, איזה דברים ככה צריך להעמיק בהם. התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב הדיני הרוח שבבני אדם. מה הכוונה? תשימו לב, גם אצל הגויים, גם אצל עם ישראל, גם בעם ישראל, יש כל מיני דיני רוח כאלה, שהם לא מזהים את עצמם בתור אדם פרטי בלבד. אלא הם מתנסים למעלה, וחשוב להם טובת האנושות כולה. זה דבר טוב או לא טוב? זה דבר מצוין, כן, מדיני רוח. אנשים שיש בהם תכונה מסוימת של כלליות, רק התכונה הזאת היא צריכה כמובן הדרכה. אבל כן ירגישו מחנק אם יסגירו אותם ברוחם רק בתוך חוג לאומם. יש כל מיני מנהיגים כאלה, מלך ההיסטוריה, נערצים, שהם יצאו מעבר לגבול של חוג לאומם, ולחמו מלחמה כללית, מלחמה מוסרית, מלחמה אוניברסלית, לטובת האנושות, לטובת עמים נרדפים, יש להם מחשבות על זה, שירים על זה, מאמרים על זה, ופעלו. הם מרגישים, אתה תחנוק אותי רק להיות באומה שלי, חנקת אותי. זה לא... לפעמים זה כל כך מטושטש אצלם, שהם לא מרגישים בכלל חלק מאומה. ברור? עכשיו, בעם ישראל, תשימו לב, ש... אתה גם יכול לפגוש אנשים כאלה. זה גדולי השמאלנים. האידיאליסטים שבהם. יש שם אידיאליסטים, ולא רק גדולי השמאלנים, תכף אנחנו נראה שזה בכלל לא שייך אליהם דווקא. אבל בפעמים אתה מזהה אצלהם, אני לא מדבר על אנשים שמקבלים כסף מארגונים אנטישמיים בשביל להזיק לאומה הישראלית ולהלשין על כל מיני הרחבות של יישובים או בתים. אני לא מדבר על אלה שזה כבר תאוות בצע ולא. בטח אנשים שהם באמת עדיני רוח, והם מרגישים שאני יודע מה, עם לא יכול לכבוש עם. או מרגישים שכל מיני רעיונות כאלה, וזה בא מטשטוש נוצרי אגב, שהם לא מרגישים שיש הבדל בין אומה לאומה. כמו שאותו האיש הוא טשטש, זה ההבדל בין עם ישראל לשאר העמים. אבל הרבה פעמים יש להם דאגה אוניברסלית, כללית כזאת. אני מכיר יהודים שהלכו, התנדבו בהודו, לעזור שם בכפרים נכשלים, או באפריקה. כל מיני דברים כאלה. בסדר, דיני רוח, שר כוח. אבל, אומר פה הרב, יסוד מאוד חשוב, האומה שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה, נדיבי עמים עם אלוהי אברהם, היא דורשת לעולם מעשים החוקקים יפה את טיפוסה בקרבה פנימה, ועליהם חלים בשפע המון אידיאלים ניצלים אוניברסליים, שהכללתם עולה עד מרומי עד מקום שהעין מתעששת שם, והרוח המופשט המלא זוהר רק הוא מתנשא עד אותם הגבוהות הרמות. טוב, תשימו לב, מה אומר פה הרב? הוא אומר שהאומה שלנו היא אוניברסלית. באמת, אם יש אנשים שהם לא מזהים את עצמם כישראלים, כפי שהם נולדו לאמא יהודית, והם מרגישים שהם דואגים לעמים אחרים, וזה לא מוסרי מה שקורה, זה בא מבלבול בעצם. כי באמת האומה הישראלית היא אוניברסלית, כמו שהרב צבי יהודה אומר, היא אוניברסלית קוסמופוליטית. בתוך המצוות שאנחנו מקיימים, גנוזים כל האידיאלים האלה שהם לב הדאגה לאנושות. לב הדאגה לכל המין האנושי. כל מצווה שאתה עושה ומקיים, אתה משפיע בשורשה, היא משפיעה על כל היש, לא רק על העמים, לא רק על כל בני האדם, גם על הטבע ועל המלאכים, על הדומם ועל הצומח. זאת אומרת, בתוך הלראות, במבט שטחי, מה אתם יושבים בסוכה, אתם מניחים תפילין, אני דואג לאנושות, זה מבט שטחי. כי זה שאתה יושב בסוכה ומניח תפילין ומברך ברכת המזון, אתה דואג הרבה יותר לאנושות. אם אתה רוצה על גבי זה להוסיף ולאהוב כל אחד ולהתנדב ולהשפיע, זה מצוין. כמובן זה צריך להיות מתוך הדרכה האלוהית, אחרת זה מגיע לידי טומאה, זה מגיע לידי כל המרחם על אכזרים, סופו שמתאכזר על רחמנים. מה ששמעתי איזה אדם ברדיו לפני כמה שבועות, סיפרתי את זה, שהוא אמר, אני לא מסוגל להיות עם כובש. אז המנחה שם או מישהו באולפן אמר לו, אבל אתה מבין שאם לא נשב ביהודה ושומרון, אז יהיה אנשים מהעם שלך, הם ייפגעו, אז הם ייפצעו, יהרגו. הוא אומר, אפילו שזה יקרה לא אכפת לי, אני פשוט לא מסוגל לסבול את ההרגשה הזאת שאנחנו יושבים בארץ לא של... בשטח לא שלנו. תשובה, א', השטח הזה שלנו. ב', הם גזלנים, כל הערבים האלה שיושבים ביהודה ושומרון, בירושלים ובכל מקום בארץ. זה לא הארץ שלהם. אין להם שום והורשתם את הארץ ישבתם בה. נצטווינו על ידי התורה שלא נעזבנה לזולתנו מן האומות או לשממה. אין להם מקום פה. יש להם 22 מדינות ללכת אליהם ולא כאן. וזה שיא המוסרי לשבת בכל רחבי ארץ ישראל. אבל גם עוד יותר, שאתה יושב בכל רחבי ארציך, אתה משפיע טוב לכל העמים, לכל היש. כשאתה בונה פה בית מקדש, זה מחשבה אוניברסלית, שגם הגויים, אם הם היו יודעים כמה שפע וחסד אלוהי וברכה עצומה תצא להם הדבר הזה, הם בעצמם היו דוחפים אותנו לדבר הזה. ומסלקים את עצמם ועוקרים את עצמם למקום שממנו הם פלשו. ברור הנקודה הזאת? זה בלבול של כל הסדרים. אתה שם את האוניברסליות שלך, את המחשבה על האמין האנושי, לפני הלאומיות ולפני הדתיות. וזו טעות חמורה, כי זה צריך לעבור, זה הקומה על גבי זה. קודם כל אתה אדם דתי, וקיים את המצוות המוטלות עליך. על גבי זה אתה גם אדם לאומי, אתה חי את הדופק של האומה, והולך לצבא, ומאוהב בארץ ישראל, ומאוהב במדינה הזאת. עם כל הסיבוכים שלה, זה יסוד כיסא השם בעולם, ומלכות המשיח מכאן הבאת. ועל גבי זה אתה גם קוסמופוליטי אוניברסלי, ודואג לעמים אחרים, וכו'. אבל אם אתה מערבב את הסדרים, אתה הופך להיות איזה קריקטורה מפלצתית, מעורבבת ומבולבלת. ברור הנקודה הזאת? מתוך שאיפה מוסרית. לפעמים המוסריות, כשאין לה הדרכה של האמת האלוהית, היא הופכת להיות מפלצת. אתה רוצה להיות מוסרי ואידיאליסט, ואתה ממחריבי העולם, ואתה מעכב את הגאולה, מתוך שאיפה אידיאליסטית. זה בלבול לא נורמלי. השורש זה לא רשעה. השורש זה רצון טוב, זה רצון אידיאליסטי. ודאגה. אבל לפועל, מה שזה יוצר זה רשעה אחת גדולה. ברור הנקודה הזאת? אז זה נקודה מאוד חשובה. אז הרב אומר, האומה, שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה. נדיבי עמים עם אלוהי אברהם. היא דורשת לעולם מעשים החוקקים יפה את טיפוסה בקרבה פנימה. אז אברהם אבינו היה סופר אוניברסלי. הוא הלך וקרא בשם השם אל עולם וקירב את הגויים לעבודת השם. וזיכה אותם, ורומם אותם. ואתה חותמים בברכה הראשונה. ברוך אתה השם, מגן אברהם, נכון? שזה התכונה האוניברסלית, הרב כותב, וכמה מקומות. אנחנו לא מאבדים את זה, יש לנו שאיפה להיטיב לכל הגוף. אנחנו לא לב בתוך צנצנת. אנחנו לב בתוך איברים, בתוך לב באיברים. רוצים שגם הגויים יתרוממו. יהיו הפכו להיות יותר מוסריים, יהיו יותר אלוהים, ובוודאי השאיפה שלנו זה להיטיב, להיטיב לכל, בין בכמות הניתבים, בין באיכות הטוב, הרב כותב פה בפרק א' של אורות ישראל, אבל אתה, אם אתה לא עושה את זה בסדרים הנכונים, אתה פשוט מעכב את התהליך הזה, ברור? אז לכן, עם אלוהי אברהם, נדיבי עמים עם אלוהי אברהם, היא דורשת לעולם, האומה הזאת, מעשים החוקקים יפה את טיפוסה בקרבה פנימה, קודם כל אתה ישראלי, אתה מזהה את עצמך בתור מקיים מצוות, וזה חוקק את הטבע הישראלי במציאות. הטבע הטבוע בנו, שנשמת האומה, הוא קודם כל מופיע במעשים ששייכים לנו. אנחנו עם לבדד ישכון מצד המעשים. אנחנו לא מצפים שהגויים יניחו תפילין ויאכלו מצה בפסח ולא רודפים אחריהם שיעשו את זה, נכון? בתוך המצה בפסח, בתוך התפילין, בתוך הסוכה, בתוך ברכת המזון, יש שאיפה אוניברסלית גנוזה. זה מה שהוא אמר מקודם, שעולם הרוח הוא רחב מעולם המעשה. בתוך עולם המעשה הזה, שאנשים נראה להם לפעמים מצומצם. זה מה שאתם מתעסקים, זה בגלל שאתה לא מבין כמה אידיאלים גנוזים בכל מצווה כזאת. אז אתה חי בחוץ, אתה מזלזל. אז איך תלמד? סור לבית המדרש, ותראה איזה עומק ואיזה גובה ואיזה עולמות גנוזים בכל מעשה שאדם מישראל עושה. זה, אבל קודם כל זה חוקק יפה את הטיפוס שלנו בקרבנו פנימה. ועליהם, על המצוות האלה, חיים בשפע, המון אידאלים, נאצלים, אוניברסליים, שהכללתם עולה עד עולמי עד. עד מקום שהעין מתעששת שם, והרוח המופשט המלא זוהר, רק הוא מתנשא על אותם הגבוהות הרמות. מה הכוונה פה? אנחנו בערב ל"ג בעומר. מה זה הרוח המופשט המלא זוהר? הכוונה זה תורת הסוד, היא מלמדת אותנו. היא מלמדת אותנו איך, איזה אידיאלים מגנוזים בכל מצווה. אתה, זה לא רק הלכות יבשות, כמו ש ברוך שפינוזה אמר, הפילוסוף הזה, אמר עם ישראל, אין להם עולם מחשבתי, זה מעשים יבשים. כן? אתה עם הארץ, אז אתה מדבר ככה. לא למדת אמונה, לא למדת כלום. אז אתה מדבר ככה. אבל בגלל שהוא היה פילוסוף מכובד, אז הקשיבו לו. אז הפילוסופים עד שפינוזה למדו מורה נבוכים למשל. עוד ספרים, אבל מורה נבוכים, מיימונידס קוראים לזה, מתייחסים אל הרמב״ם. מי שפינוזה? לא למדו. כי הוא אמר שאין מה ללמוד, אז מה נלמד? זה ריק. טוב, זה גם השגחה אלוהית שהוציאו אותה מהספרים שלנו. אל תחטטו לנו בגנזי המלך. למשל, עמנואל קאנט, הוא לא למד, הוא לא למד מורה נבוכים. אה? נכון? אתם יודעים את זה? כי הוא כבר אחרי שפינוזה. למשל, בסדר? טוב, זה במאמר מוסגר. אז זה שטות מה שהוא מדבר. אז הוא אומר פה הרב קוק באורות התשובה, התמצית המעשית חובקת היא בנקודתה אחת היותר קטנה המוני המונים של אידיאלים והגיונות רחבים המכשירים אותה בעולם ובחיים. זה פרק י"ב פסקה ו' באורות התשובה. זאת אומרת, מה זה תמצית המעשית? כל מצווה שאתה עושה זה מיליוני אידיאלים, המון המון המון, הגיונות רחבים, עולם מחשבתי שלם. כשהיא נפגמת, התמצית המעשית, ניתה לחוסן של כל האידיאלים הרחבים במלוא העולם וכו'. בסדר? יפה. עכשיו, תראו, אני רציתי להראות לכם עוד מקור ממקודם, לגבי הדיני הרוח האלה, זה באורות הקודש ג' שין ממתת. עמוד. תמיד עמוד באורות הקודש, כי פסקאות זה לפי נושאים, זה כל פעם. מתחיל לספור מחדש. אומר, שין ממתת. ופה הרב קוק. אומר, זה נקרא צופי ישועת עולם בישראל. עמוד שין ממתת, אורות הקודש ג'. ישנם צדיקים כאלה, שהם גדולים ועצומים מאוד, שאינם יכולים לצמצם עצמם בכנסת ישראל לבדה. והם תמיד דואגים ושוחרים את הטוב בעד כל העולם כולו. כמו מי? כמו אברהם אבינו, למשל, נכון? שהיה מכניס אורחים, גם גויים. שלושה ערבים המשתחווים לאבא גבר רגליהם. ומגייר את האנשים, ושרה מגיירת את האנשים. אבל לא רק אברהם אבינו, היו צדיקים כאלה בכל הדורות. אז הם לא מצמצים את עצמם רק בכנסת ישראל לבדה. רבן גמליאל היה מקדים שלום לכל אדם בשוק, אפילו לגוי. מכל מקום גם הם קשורים בנקודתם הפנימית דווקא בכנסת ישראל, מפני שכנסת ישראל היא התמצית של הטוב והמעולה שבכל העולם כולו. באהבה טובה הוא טובה שתבוא כנסת ישראל, חוזרת היא ומקפת את כל היצור. זאת אומרת, הם מבינים הקשר שלהם, הם קשורים בנקודתם הפנימית דווקא בכנסת ישראל, כן באומה ישראל, והתורה והכל. בגלל שהם מבינים שכנסת ישראל היא התמצית של הטוב והמעולה שבכל העולם כולו. זאת אומרת שעל ידי שאתה מקיים מצוות, נאחז בארץ ונלחם עליה, אתה מיטיב לכל היצור, לכל הנבראים. יכולה להיות לאומיות כזאת שוביניסטית, שאתה דואג לעצמך ולא מעניין אותך אף אחד, אבל זה לא הלאומיות הישראלית. האמת הישראלית היא מוסרית, היא קוסמופוליטית. היא מתנסית מעל גבול ישראל, אבל מבינה שאנחנו צריכים ארץ, שפה, תרבות משלנו, בשביל להיטיב לכל היצורים, לכל הגויים. מבינים? שהצדיקים האלה, הללו, תראו, הוא אומר פה נקודה מאוד חשובה. הנקודה הזאת היא מפריעה, אמרתי לכם, לעדיני הנפש האלה. צדיקים הללו אינם יכולים להיות לאומיים על פי התוכן החיצוני של המילה. שהרי אינם יכולים לסבול שום שנאה ושום עוולה, שום הצטמצמות ושום התכווצות של הטוב והחסד. והם טובים לכל, כמידותיו של הקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל, רחמה וכל מעשיו. זאת אומרת, התוכן הלאומי של הלאומיות, התוכן החיצוני של הלאומיות, הוא יכול להיות מאוד גס. הוא יכול להביא אני יודע מה, פשיזם, נכון? פנאטיות כזאת, לאומית, אתה דורך על כולם, ודורס והורג ולא. אנחנו לא לאומיים בתוכן החיצוני, אנחנו לאומיים בתוכן מצד התוכן הפנימי. כלומר, בשביל להופיע את האור האלוהי, את האידאלים האלוהיים בעולם, בשביל שהכל יהיה כל יעקב בעולם, אנחנו מבינים לפעמים שהידיים צריכים להיות ידי עשיו, צריכים לאחוז בטנקים ובתותחים. אין לנו שמחה מהדבר הזה, זה מצווה בדיעבד אצלנו מלחמה. זה לאומיות שהיא פנימית. אנחנו משמרים את הארץ שלנו, אמורים לשמר. מצד המוסריות שתופיע והקדושה ועילוי כל העולם, אבל הם רוצים להיות טובים לכל כמידתה של הקדוש ברוך הוא. אז תגיד, אז מה, אז הם יהיו כאלה מין מטושטשים ביחס של ישראל? אומר הקוק, לא, והם בכל זאת צופי ישועה אדירים מאוד, פני שהם יודעים ברור ומאמינים בכל מלוא נפשם התאורה שישועת ישראל ישועת השם היא, ישועת העולם ומלואו, כל אשר בו מרומם רום התחתי עומקי תחת. זאת אומרת, הם תמיד דורשים, הוא אומר בהמשך, טובת כל האדם וכל היצור, ובגלל זה הם מתעסקים בעסק נמרץ ובקשר נשמתי נפלא בצורכיהם של ישראל. אבל קודם כל, פה צריך להיות הופעה שלמה. כבר הכל פה שלם שאתה רץ להיטיב עם הגויים, כבר כולם פה מחונכים לתורה ולמצוות ולקדושה. יש פה כל כך הרבה מה להפריח בדור הזה. אז אל תתבלבל. יש שלבים, שלבים. אז מה? אז אם אני יושב פה ומלמד בבית ספר יסודי, באיזה גרעין תורני, אז אני אדם פרטי, מה, אני דואג לעם שלי רק, נגיד, מצומצם להם. לא, ממש לא. זה עצמה דאגה לכל האדם, לכל האנושות. ברור הנקודה הזאת? זה תמיד שלב על גבי שלב, לא מדלגים שלבים. אתה, בתוך ההנחת הקיום מצוות הפרטי שלך, רוצה להיטיב לכל היש, לכל העולמים כולם. זה בפרק שיר מרובה באורות הקודש ב' מוטף ממדלת. אז הוא כותב שם שיש אדם שהוא שר רק את השיר שלו, כי הוא שר את שירת נפשו. זה עבודת השם שלו, צדיק פרטי כזה. טוב, זה. יש שיר לאומי, הוא שר את שירת האומה. זה... ויש עוד יותר, לא רק שר את השיר של כנסת ישראל ומתאר בצרותיה ולוחם את מלחמותיה והוגד דעות עליונות על עברה ועל עתידה וחוקר באהבה וחוכמת לב ותוכן רוחה פנימי. יש עוד יותר, תרחב נפשו עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל לשיר את שירת האדם, כל האנושות, רוחו הולך ומתרחב בגון כללות האדם ועוד צלמו, שואף אל תעודתו הכללית ומצפה להשתלמותו העליונה. כל חיים זהו שואב את כללות הגיונותיו ומחקריו, שאיבותיו וחזיונותיו. זה מצוין, זה אדם מאוד כללי, אבל זה תמיד צריך לבוא על גבי השיר, שיר הפרטי, והשיר הלאומי הזה, שירה, שירת האדם. יש עוד יותר, שירת ההוויה. הוא כבר דואג לכל הטבע. הגשמי, הרוחני, המלאכים, הוא רוצה בעילוי כל העולם. זה מתאחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריאות, כל העולמים. כולם אומר שירה, זה. טוב, אז זה, יש אחד ששר את כל השירים האלה באגודה אחת. זה שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם. שיר השירים אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו. בסדר? המטרה שלנו בתוך קיום כל עבודת השם היא לשיר את השיר המרובע. זה אדם כללי מאוד. יש אנשים ירוקים. הם דואגים שהנחלים לא יזדעמו, והלוויתנים לא ייכחדו, וגם לא דובי הפנדה, והיערות לא ייכרתו, והאוזון לא יתחורר עוד ועוד. זה אנשים טובים, נכון? נכון? זה מצוין. הם שרים את השיר הרביעי, שירת ההוויה, נכון? דואגים לכל ההוויה. אתה יודע כמה דורות הוא צריכים לחיות בעולם? כשאתה עושה ספרי כזה, דיאודורנט, אני יודע מה, אתה שורף זבל עם פלסטיק, וזה, מה, אתה לא בן אדם. באמת אדם צריך לכלול את כל הדברים האלה. גם לדאוג לכל האנושות, גם לכל ההוויה, גם לכל ישראל. מתוך שאתה תדאג לכל ישראל, על הכל יתקיים. ברור? ואתה צריך לכלול את זה בתוך המצוות הפרטיות שלך, את כל האידאלים האלה. לרצות בזה, להיטיב ולהשפיע. כל חושב שאתה מחובר יותר לרעיונות הכלליים האלה, אתה גם משפיע יותר. אתה מין חי את הדופק האלוהי של כל היש. תרומן לגיבי מרומים. אז זה מובן פה עכשיו, למה הוא אומר פה שהכללתם עולד מרומי עד. נכון? על כל המצוות האלה. אני אחזור אחורה. היא דורשת לעולם, האומה הזאת. מעשים החוקקים יפה, טיפוסה בקרבה פנימה. ועליהם חלים בשפע המון אידאלים ניצלים אוניברסליים, שהכללתם עולה עד מרומי עד. במקום שהעין מתעששת שם, והרוח המופשט המלא זוהר, רק הוא מתנסה עד אותן הגבעות הרמות. זה צריך להיות קצת מבט מופשט. בשביל להבין את הדברים שאנחנו מדברים פה, לחיות אותם, נכון? לא, יש אדם שמה שמעניין אותו זה שבאר שבע לקחה אליפות. יש אדם שמה שמעניין אותו זה מה שהוא מדבר פה. זה מדרגות? כן. אתה אומר שמכבי חיפה לקחה גביע. כן, מה אתה אומר? סיפרו לי היום בבוקר, אני באמת לא יודע, לא בקיא. אתה, יש לך עניין לפעול כללית על ידי הפעולה על עם ישראל. אתה מבין? אתה, יש עניין לפעול כללית, אבל קודם כל חז"ל אמרו, עניי עירך קודמים. עניי ביתך קודמים לעניי עירך. יש מדרגות. אנחנו היום במצב שאנחנו כל כך הרבה חסדים שאתה יכול לעשות בארץ פה, כל כך הרבה אנשים שנזקקים לך, כל כך הרבה יהודים שזקוקים שתלמד אותם תורה. יש כל כך הרבה גבעות שצריך להפריח אותם, לבנות עליהם עוד יישובים. כל כך הרבה דברים חשובים שצריך לעשות פה, שכבר, אם תסיים את כולם ותרצה לטוס לאפריקה, לעזור שם לאנשים, מצוין, אבל קודם כל פה. אבל עד כאן הקפה הראשונה. הקפה השנייה, זה שאתה עושה את זה פה, זה עצמו גם משפיע על האפריקאים. זה צריך להבין את הנקודה הזאת. אתה משפיע על כל אנטילופה בג'ונגל של ברזיל, על ידי המצוות שלך, ועל כל עץ שגדל שם באמזונס, אתה משפיע על ידי המצוות שלך. זה כבר מבט, נשיקה פה איך הוא קורא לזה פה, מתנשא על אותם הגבוהות הרמות. תורת הסוד היא מדברת על זה באמת. איך אדם מישראל, הוא משפיע על כל היש, ממש, על ידי התפילה, על ידי התורה, על ידי המצוות. אבל אם אתה מרגיש את זה, מצליח לחיות את זה, ורוצה בזה, אתה עוד יותר משפיע. אתה מבין? המשיח הוא כבר התנסה למעלה, כתוב בקרקר כל בני שת. הוא משעבד את כל האנושות לעבודת השם, העולם יהיה מתוקן, וכתוב וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ושישע יונק על מאורה צפוני והלכו פטן. אני מקווה שלא הבטתי את הפסוק האחרון. זה בישעיה י' א'. זה... אז זה עולם מתוקן, זה חזרה כבר לגן עדן. נו, אתה מבין שהעולם, איך הוא חוזר לגן עדן? בפרשת השבוע, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לאב. כתוב, ונתתי גשמכם בעיתה. יש שם מלא דברים. ברכות. ומתי זה יקרה? אז הרמב"ן מסביר ש... הרמב"ן מסביר שזה נבואות עתידיות לימות המשיח. לימות המשיח, העולם הזה יחזור להיות גן עדן. באמת גן עדן זה כאן, פה בארץ ישראל. אלא חטאי האדם הם גרמו לזה שצריך לקצור, צריך לזרוע, צריך לחרוש, צריך להילחם, יש מחלות, יש קשיים. זה הכל חטאי האדם גרמו. האדם יתוקן מחטאיו, אז העולם יחזור להיות מקום אלוהי, שהשכינה שורה בו, וכמו שאדם הראשון הלך בגן עדן, כתף איזה חיטה מהעץ ואכל אותה. בלי לחרוש, בלי לזרוע, בלי לברור, בלי לנפות, כלום. העולם יחזור להיות, בלי קוט ודרדר, בלי כל הרשעה. והשבתי חיה רע מן הארץ. זה הנמר הזה, והאריה, הם מאבדים את תכונת הטרף. ולמה הם איבדו את תכונת הטרף? וכתבתי איזה מאמר, זה הולך להופיע באהבה ואמונה הקרוב, תסתכל. ופרשת בחוקותיי. למה? זה מסביר שמה. הרמב"ן. בגלל שהאדם הוא יתוקן. ויפסיקו לטרוף אחד את השני. לדבר לשון הרע, לגנוב ולרצוח אז זה ישפיע גם על החיות. לפני שחטא האדם, החיות אכלו עשב. גם הנמרים והאריות לא אכלו אחד את השני. ראית פעם אריה טורף? זה נורא אכזרי. לא היה צורך בזה. אבל האדם חטא. וזה השפיע גם על החיות. אז גם בא עליהם מבול אחר כך, נכון? הרי גם החיות נמחו במבול. כי האדם חטא, יחליפו מין במינו, גם החיות יחליפו מין במינו. וזה היה מבול גם עליהם, והתחילו לטרוף אחד את השני, התחילו לטרוף בני אדם, ולהקיש בני אדם. אז כשאדם יתוקן, אז גם העולם יחזור להיות מתוקן. אתה מבין את זה לעומק, מה שהרמב"ן פה אומר? מה שהפרשה אומרת? אתה מבין את זה לעומק? אז יש לך מה להשקיע עכשיו ב... ברחוק, תשקיע פה קרוב, אז אתה תשקיע, אז אתה תשפיע גם ברחוק. אם הלב הוא מתוקן, אם המרכז הוא מרומם, אם השפע האלוהי שורה פה, יש פה בית מקדש ושכינה, ונתתי משכני בתוככם, כתוב שם, נכון? נו, אז גם הגויים יהיו בעילוי, והטבע יתעלה גם אצלהם, יהיה להם מזון בשפע, ולא מים מזוהמים. כל יום מתים באפריקה 20,000 איש. ממים מזוהמים. אתם יודעים את זה? זה מספר עתק. 20,000 איש. יש כזה תרבות שפע היום בעולם. והם שם רעבים. רעבים. תיקחו מפה, תביאו לפה. אלה זורקים מזון, 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 כל הארצות האלה המתועשות, טכנולוגיה באירופה ואמריקה, זה זורקים, ואלה שם אין להם מה לאכול, אין להם מה לשתות. זה כזה רשעה מה שהולך, זה עיוות. אתה רוצה לתקן, תרים קרן ישראל. שהדברים שלנו ישמעו. אני יכול להגיד את זה פה. זה עד שישמעו אותנו, אנחנו צריכים לעשות פה כמה וכמה תיקונים. קודם כל אנחנו נשמע את עצמנו. אחר כך הגויים ישמעו אותנו. כתוב כי מציון תצא תורה. ודבר השם מירושלים. אז זה ישפיע על כל הגויים. והארצות יהפכו להיות יותר מוסריות, וגם לא תהיה מלחמה. כתוב ונתתי שלום בארץ. מסביר אור החיים הקדוש. על הפרשה שלנו. כבר הכנתי לכם, תגיד דבר תורה לאשתך בשלום. אז זה אומר אור החיים הקדוש, בגלל שבתוכנו יהיה שלום. אז לא יהיה מלחמות יותר. אתה רוצה למנוע מלחמות? אז תשקיע באהבת ישראל. איך אני אצליח? תשקיע בלימוד התורה. כי הרי האהבה בתוכנו היא מכוח לימוד התורה, שאנחנו מוצאים את המשותף, ויש נקודת קודש פנימית שמאחדת אותנו. אז אתה מבין שאתה עכשיו מלמד איזה ילד תורה, אתה פועל על השלום העולמי. אתה מבין את זה עכשיו? הבנתם? אנחנו מתרכזים בכנסת ישראל, שהיא התמצית של הטוב האידיאלי, ומתפשט על הכל. חיברנו את זה לפרשת השבוע. תודה רבה. בסדר? ברור הנקודה הזאת? אתה רוצה עכשיו לרוץ להיקף, לעשות שם איזה פלסטר, או לעשות פה בלב טיפול שורש? פה בלב טיפול שורש. לא יצטרכו פלסטרים. בכלל. ברור? יפה מאוד. טוב, כן. כן, שייך, בטח שייך. שייך לגמרי, בטח. לנסוע לנפל, לעזור להם. לנסוע לזה, בסדר, מצוין. חשוב מאוד. כן, זה מצוין. זה טוב מאוד שהאומה הישראלית עושה את זה. אנחנו עם מחובר, עם שצריך לעזור. אבל הלך לקחת את עצמך עכשיו ולעקור את עצמך לתמיד לשם. אתה תעקור את עצמך לתמיד לאיזה עיירת פיתוח פה בדרום, ותתחיל ללמד שם ילדים תורה ונערים ומבוגרים בבית כנסת, ותהיה רב קהילה, ותחזיר עבדות לקדוש ברוך הוא, נכון? משיב עבדות, יש נשמות עבודות כאלה בדור הזה. זה מצוות הרבה יותר גדולות ומשמעותיות, וזה לא שלא צריך, זה מדבר, בהרבה מקומות יש מדבר. מדבר רוחני, מדבר, מדבר. לך לחיפה, לך לקריות. יש שם מיליון, מיליון וחצי אנשים, כל האזור שם. בקושי יש ישיבות. כלום. מה שיש, זה לא יכול להעיר את העיר. לא יכול להזין את כל הנשמות שיש שם. וגם לפעמים עוסקים לבנות את עצמם. עסקים לבנות תלמידי חכמים. שיבת הסדר, זה זה. לא מכון מאיר שם. איך תקים מכון מאיר? אתה אחרי. תקים מכון מאיר בחיפה. תקים שם. תקים בכל מקום. אז אתה גואל את העולם. זה מהפכה עולמית. טוב, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו.